ל-18:00.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. נקודת השוויון, הכל על קידום שוויון מגדרי בתחומים שונים ומשונים ובדרכים שונות ומשונות, אבל זאת המטרה. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, מגשרת, מרצה לתקשורת מתקדמת ומודעות ולגישור באקדמיה, פעילה חברתית ומומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם, כמובן גם יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל. ואני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין לתוכנית, לצפות בתוכנית באתר הרשמי של רדיו סול, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני מזמינה אתכם להתקשר לטלפון, לשאול שאלות, 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו, 053-807-1213. והיום איתנו אורחת מיוחדת, שירי ארצי. שלום שירי.
שלום נורית, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך? אני בקושי שומעת אותך, אנחנו שומעים אותה? בסדר. שירי, את תסריטאית, האמת שאת הרבה דברים, את תסריטאית, את כתבת ספר, את תמלילנית, נכון? ככה אומרים, מדובבת, כותבת.
מצחיק, את יודעת, כשעושים רשימה כזו בוויקיפדיה,
נכון,
אז רושמים לך גם כל מיני הישגי עבר מפוקפקים יותר או פחות.
למה מפוקפקים? למה?
לא מפוקפקים, אבל כל מיני תחנות בדרך שכבר הספקתי לשכוח מרוב שהן היו ישנות וזניחות. אז כן, מדבבת גם הייתי בגיל 23, זה נורא נורא מזמן.
כן.
אבל בשנים האחרונות אני בעיקר מתפרנסת כתסריטאית, וזה נכון שפרסמתי ספר, ובעזרת השם בקרוב עוד אחד.
יפה.
אז כן, אני
ספר כמו הראשון? כמו בוץ? בסגנון הזה או סוג אחר?
אני לא יודעת למה את מתכוונת כשאת...
מבחינת... כן.
זה ספר של סיפורים קצרים. שעוסקים בפרידה.
הבנתי. מעניין. בכלל, אני חושבת שהגישה שלך באופן כללי היא גישה מעניינת על החיים. אני ראיתי את לפחות את הפרק הראשון בתוכנית שהיית תסריטאית שלה, בית פזמון, שזו תוכנית שמאוד אהבתי. אהבתי לראות את ההתפתחות התודעתית בה. ובחרתם לפתוח את התוכנית בפרק על נשים, על ההתפתחות של המוזיקה, ובעצם ביחס למדינת ישראל, אבל אני מתייחסת לזה ביחס לתודעה. למה דווקא בחרתם לפתוח את הפרק עם ההתפתחות של הכיוון הנשי? ואנחנו נשמע היום את השירים, אבל אני רוצה, ונדבר על זה עוד, אבל אני רוצה שתספרי לי למה דווקא.
אז באמת הסדרה שאת מתייחסת אליה, בית פזמון, היא סדרת דוקו ששודרה ביס וברשת, אם אני לא טועה, זו סדרה שבה שימשתי כתסריטאית, אבל מי שערכה אותה והגתה אותה היא אתי הנטה, שהיא עורכת רבת ניסיון ותק ומוניטין. ובאמת הבחירה לפתוח בפרק שעסק במגדר הייתה מתוך תחושה שזה נושא שהוא מאוד רלוונטי, מאוד מדובר, מאוד נמצא במרכז הפריים היום. ויחד עם עוד נושאים אחרים שבחרנו להתייחס דרכם לשינויים שהמדינה עברה ועוברת ולשינויים שעובר העולם, הרגשנו שזה נושא מאוד מעניין ומרכזי כדי לפתוח איתו.
כן, ואני גם מרגישה ש... שנייה, רק אני אשתיק את הטלפון שלי, השם משמור. אני גם מרגישה שהסדרה הזאת עוסקת מאוד בשינוי התודעתי במוח של בני האדם, של מדינת ישראל. כן, ואנחנו רואים איך זה מתחיל משירים, ואנחנו נשמע היום את השיר, השיר הראשון שנשמע היה של יהודית רביץ. סליחות, שיר, זה השיר, שיר שאת יודעת, מגדירים נשים כזמרות. זה גם נאמר בפרק הזה שמצפים מנשים, אפילו בתיכון, מסלילים אותם לכיוון של אתם תהיו זמרות, ותנגנו בחליל, והבנים מנגנים בתופים, ובחצוצרות. ואחר כך זה מתפתח לכיוון של יהודית רביץ, צופה בריטה, בפסטיבל הזמר, שפותחת במלוא הגרון וצועקת את הנשמה שלה בשביל הבריחה, עד כדי כך שיהודית רביץ מרגישה צורך להתקשר לריטה אחר כך ולהגיד לה, כל הכבוד, את שינית פה את הכל. זאת אומרת, ואחר כך אנחנו רואים את ריקי גל, שבכלל שר השיר נערת הרוק, שגם אותו נשמע היום, ופשוט זה שיר בוטה, ושם הכל על השולחן, כבר לא השיר העדין, הזמרת העדינה, או זמרת רק, זה שיר שיש לו סיי. והיום אנחנו שומעים את אפרת גוש וזמרות אחרות, שכבר ממש מדברות מתוך עצמן על... על חוויות אישיות של אלימות במשפחה, או סתם תחושות מאוד עדינות של מה קורה כשאתה נכנס הביתה, אני ישר מרגישה יותר קטנה. וזו התפתחות שאנחנו רואים אותה עם השנים, ואני חושבת שזה ממש מראה עבורנו לראות איך באמת השירים משפיעים על התודעה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך עלייך כתסריטאית. איך את מרגישה
שם? אולי לפני שבאמת נדבר עליי כתסריטאית, אז אני רוצה להתייחס למה שאמרת.
אוקיי.
העבודה על הפרק הזה הייתה מאוד מעניינת, כי נעזרנו בתחקיר מאוד מעמיק, ובאמת הסתכלנו גם על הטקסטים, גם על נוכחות של נשים וגברים, מדדנו את הדברים דרך הרבה פרמטרים, ולמשל, מעניין היה מאוד לגלות שכשמסתכלים על טקסטים, אז בשנים הראשונות, היה ממש את הז'אנר של האישה המחכה, שירי האישה המחכה, יושבת אני ורוקמת, ששיקפו מאוד את הפוזיציה הזו של נשים מחכות, אף על פי שאני חייבת לומר שאם הולכים עוד אחורה, אז כשמדברים נניח על ראשית הזמר ועל באמת ה... עוד לפני ימי קום המדינה, אלא כשאנחנו מדברים באמת על החלוצים והחלוצות, היה שם איזה רגע של שוויון מגדרי יוצא דופן בהיסטוריה.
נכון.
באמת...
רגע, זה היה רגע, נכון.
נשים ודברים הגיעו לבנות פה מדינה, היו צעירות וצעירים שעזבו מאחור משפחות ושפה ותרבות וחיים, והגיעו לכאן ובאיזה להט נאורים שבאמת ביטל לרגע אחד את כל הערכים הישנים ואת כל המיקומים הישנים, הייתה פה איזה אופוריה שהייתה מחוץ לזמן, שבה באמת התבטלו לרגע התפקידים. אחר כך זה חזר והתיישב, אולי כשאנשים הקימו משפחות, אולי כשנולדו ילדים, אולי כשהוקם צה"ל, והדברים שוב התבססו בתפקידים הישנים יותר. ואז באמת רואים את הביטוי של זה במוזיקה, רואים את שירי הנשים המחכות, אחר כך רואים באמת את את הנשים העדינות מאוד, אם כי היו כמובן יוצאות דופן, זאת אומרת, אם את מסתכלת נניח על שושנה דמארי, או על יפה ירקוני, או על חווה אלברשטיין, נשים שכן באו עם המון נוכחות ותעוזה, אבל באופן כללי נשים נדרשו להיות זמרות ליווי, בגדול, לא שלא היו סולניות, אבל זה היה תפקיד עדין ומלווה. ואחר כך באמת, כמו שציינת, רואים יותר ויותר נוכחות שהיא הרבה יותר פורצת ועומדת על שלה. דווקא השיר הזה, נערת הרוק, שהוא אחד השירים האהובים עליי בכלל במוזיקה, אבל הוא כן מקרה מבחן בעייתי, משום שמי שקרא את הטקסט, מי שכתב את הטקסט, זה יצחק לאור, שכנגדו הופנו אחר כך כל מיני טענות ותלונות ואישומים על כל מיני, על התנהגות לא ראויה ולא הולמת מבחינה מינית. והשיר הזה הוא דווקא, הוא שיר שמאוד מעניין להתעסק בו ולהבין את המשקל שלו והמשמעויות שלו לאור הזמנים המשתנים.
בכלל, לאור הזמנים המשתנים יש הרבה שינויים, ואני חושבת, את יודעת, דיברנו בטלפון על יש דברים שמשתנים, ודברים שהם באמת נכס צאן ברזל. היום אנחנו קוראים את זה בראייה ביקורתית, ואנחנו חושבות אולי צריך לשנות את המילים, כי זה לא מתאים למה שקורה היום. ושאלה באמת, אם יש מקום לשנות את השירים האלה, אפילו סיפורים שיש בהם החפצה של נשים, או בניית איזשהו מיתוס או אג'נדה, או תפיסה של אישה כזאת שזה לא האישה של היום. האם יש מקום לשנות את הדברים האלה, או פשוט לבחון אותם בצורה בהתייחס לזמן שהם נכתבו?
אני יכולה לענות לך כמובן רק בשם עצמי, זה נושא שמאוד מעסיק אותי, זאת אומרת, אני מאוד מרגישה את עצמי כבת לאיזה דור ביניים, אי אפשר לנתק את זה מההתפתחויות הטכנולוגיות, כי ברור שהאינטרנט על כל מופעיו שינה את הכל, זאת אומרת, עולם שקודם לכן היה ריכוזי והיה נשלט ועבר דרך צינורות מאוד מבוקרים, נפרץ לחלוטין, ואז באמת השיקוף של המציאות הוא הרבה פחות מטווח. וזה קשה להתרגל למציאות כזו, זה קשה להתרגל למציאות שמבוססת על פרגמנטים, על רסיסי מידע, בלי שיש מישהו שמהנדס לך באופן ברור את התודעה. קשה למצוא את עצמנו בתוך הדבר הזה, ואני מוצאת את עצמי המון פעמים מתקשה להסתגל לשינויים. למשל, את אומרת מגדר, אז הייתה לי תוכנית שעשיתי בטלוויזיה החינוכית, שנקראה מה הדיבור, תוכנית לילדים, שבדקה את השפה, את האופן שבו השפה משקפת אותנו כחברה. ובפרק שעשינו על מגדר, למשל, היה לנו בכל פרק אורחת או אורח, בפרק הזה התארחה מרב מיכאלי, טרם ימי
ימי הפוליטיים.
שאלה, לא, היא כבר הייתה בפוליטיקה, אבל היא עדיין לא הייתה, ראשת מפלגת העבודה. והיא כל הזמן נזפה בי וגערה בי שאני מדברת בזכר רבים. והיא אמרה לי, אם את, כאילו, את פונה אליי ואת באמת באוטומט שלי, אני אומרת, אבל אם בן אדם רואה שכך וכך, אז מה הוא עושה וכו' וכו'. היא אמרה לי, נו, מה יהיה? כאילו, אנחנו יושבות פה בתוכנית על מגדר, מדברות על עצם הצורך לעשות שינוי, ואת חוטאת כל הזמן באותו החטא. ואני מודה שזה קשה לי לסגל את הלשון שלי לשינויים האלה, וקשה לי לסגל את התודעה.
אבל זה קשה לכולנו, זה קשה לכל מי שחי ונולד במציאות מסוימת. גם למרב זה היה קשה, לקח לה 20 שנה עד שהיום אנחנו מסתכלות על זה ואומרות רופאים ורופאות ולא רופאים ואחיות. זה משהו שלוקח למוח האנושי הרבה זמן לקלוט אותו. לאט לאט אנחנו משנים.
ואני אבל כל... מירב במובן הזה היא באמת מובילת
לגמרי מובילת שינוי. ואני חושבת ו... שזה
התחילה פה
שינוי בשפה. ואני חושבת שזה שינוי מאוד, אני חושבת שאנחנו לא מבינים עד כמה השינוי הזה חשוב, כי כשאנחנו מדברות על תודעה והתודעה נצרבת לנו במוח בגילאים הצעירים, זה מה שאנחנו שומעות. אנחנו שומעות כל הזמן שמדברים בלשון זכר, וזה באופן אוטומטי לוקח אותנו ל, 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 למקום שני. כאילו להיות פחות, אנחנו לא פונים אלינו, אנחנו עומדות איפשהו צעד אחד מאחור, וכשהשפה היא היררכית, זה נצרב לנו במוח. ואחר כך שאומרים, את יודע, דיברתי פעם עם דוקטור זבלר, הוא אומר, אנחנו צריכים ליישר את המגרש, וכשניישר את המגרש, נשים יעלו לשחק. ואני כל הזמן אומרת לו, גם אם המגרש יהיה ישר, אם הנשים מרגישות שהם לא, שזה לא המקום שלהם, הם לא יעלו עליו. ואני חושבת שהשפה זה אחד הדברים הבסיסיים, הראשוניים, שהופכות אותנו לנאמבר 2, למספר 2, ושאנחנו מהססות לעשות את הצעדים האלה. זה בא עם המון, את יודעת, וורן באפט אמר, האחיות שלי במיליון דרכים שונות קיבלו את המסרים שהעתיד שלהם מוגבל, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. המיליון דרכים שונות האלה, הן בונות את הבסיס הזה של התודעה שלנו, שאחר כך אנחנו חושבות אם אנחנו נענה להצעת עבודה, האם אנחנו נעלה על המגרש ונשחק, האם המגרש הזה בכלל מיועד אלינו, זה לא כזה טריוויאלי, ומרב לקחה ושמה את זה בפרונט, ובצורה מאוד מתריסה, והיא קיבלה כל כך הרבה ריג'קטים וביקורת, והיא התעקשה על זה, וזה מאוד יפה, כי זה באמת משנה, ותראי, זה 20 שנה כבר, שירי? 20 שנה שהיא בקטע הזה, ו-20 שנה זה בונה תודעה.
לגמרי, אני לא יכולה להסכים יותר, ואפרופו הדימויים מהשדה הספורטיבי, אז בדיוק הבוקר, כשטיילתי עם הכלב, אני שומעת גלי צהל, אז שמעתי שיחה עם יעל ארד, שמונתה לראשת הוועד האולימפי.
אני מזמינה את יעל ארד להתארח אצלי בתוכנית, חייבת לדבר איתה.
שהייתה המדליסטית הראשונה בישראל. וחשבתי על כמה זה באמת יוצא דופן להיות ראשון במשהו בעולם הזה, שכבר לפעמים נדמה לנו שהכל נעשה בו והכל קרה בו. וכמה זה באמת מדהים להיות אישה או איש לחילופין.
נכון.
שפורצים תקרת זכוכית או גדר או מגרש או איזה דימוי שלא נשתמש בו, ובאמת סוללים מעבר למקום חדש עבור אנשים נוספים, זה דבר מדהים. אבל כן חשוב לי להתייחס למה שהתחלת לשאול, ואני ככה הזזתי את זה משם, בהקשר של יצירות שמנציחות תפיסות שכבר נעשו לא עדכניות. אני נורא אמביוולנטית לגבי זה, כי אני חושבת שבאמת אולי הפרמטר המרכזי שדרכו אנחנו בודקים דברים וצריכים לבדוק דברים, הוא הפרמטר של ההקשר. ואלו דברים באמת נוצרים בהתאם להקשרים הסביבתיים, הזמניים, והם משקפים את ההקשרים הללו. אני חושבת שיש משהו באיזו אג'נדה שהיום יש כאלה שדוגלים בה, של לתקן לאחור את הדברים, שזה נדמה לי גם שיש בזה איזו סכנה של מחיקת ההקשרים, מחיקת ההיסטוריה. אני כן חושבת שחשוב לקרוא דברים או לראות דברים או להתייחס ליצירות אמנות, ובכלל לא רק ליצירות אמנות, גם למעשים וגם לתופעות בהקשר שבהם הם קרו. מאוד מאוד לא הייתי רוצה למשל שוודי אלן על כל סרטיו המופלאים שאני עבורי כבן אדם, יש לי בתוכי נדבך שלם על שמו, שקשור בסרטים הראשונים, המוקדמים יותר שהוא עשה, שהמון מהחוויות אמנותיות שלקחו חלק בעיצוב האישיות שלי, ההתבוננות שלי על העולם, על התפיסות שלי, מאוד לא הייתי רוצה שהדברים האלה ייכחדו בגלל מעשיו של האיש. מצד שני, זה נכון שכשהיום את קוראת לוליטה לצורך העניין, את נתקפת חיל לרעדה ומצטמררת ואומרת, איך ייתכן דבר כזה? אבל זה ספר מצוין, זה ספר נפלא, וזה ספר שחושף עוד פן של המורכבות האנושית. ואני, שוב, אולי זה חלק מהעובדה שאני מן דור ביניים, שיש לי רגל אחת בעולם יותר ישן ורגל אחת בעולם יותר חדש. קשה לי להסתגל לפעמים לשינויים האלה. וגם יש לי פחד שהפוליטיקלי קורקטנס הזה, יהיו בו הרבה תינוקות שיורדים יחד עם המים, ובעיקר בעיקר הנושא של מורכבות. אני חושבת שבזמן מהפכות, יש צורך ללכת באמת על על הקיצוני, על השחור והלבן. אין מקום לניואנסים בתוך מהפכות. ובתור מי שמתעסקת באומנות, רוצה לחשוב שאני מתעסקת באומנות, אני חרדה לניואנסים, כי אני חושבת שהדקויות והמורכבות האנושית אין מה שהופך אותנו לאנושיים, ואין מה שהופך את העולם הזה למעניין. מאוד לא הייתי רוצה שכל זה ישתף בשם איזה, בשם צדק, צודק כן. ככל שיהיה.
כן, צדק היום. כל יום זה צדק אחר.
כן.
טוב שירי, אז אנחנו נקשיב לשיר הראשון שלנו, סליחות של יהודית רביץ, ונתקדם משם. חזרנו. שירי, את איתנו? כן. אז איך את מרגישה את העניין הזה של השוויון המגדרי בתחום שאת עוסקת בו, בקולנוע? מה המקום, האם את מרגישה איזשהו הבדל? האם את חובה או חווית איזשהו פער בין ההתייחסות אלייך אל מול התייחסות לגברים בתחום?
אני באופן אישי לא יכולה להגיד שחוויתי איזשהו פער בהתייחסות אליי ובין התייחסות לגברים.
אני שמחה.
אני חושבת שאולי הפער הוא, תראי, באמת חל שינוי עצום. וכשמסתכלים היום נניח על רשימת המועמדויות לאוסקר, שכמה מהם עשו בימאיות וכמה בימאים, יש הבדל עצום אפילו בין השנה הזאת לפני 3 או 4 או 5 שנים, כי אין ספק שהמהפכה הזו, מהפכת המיטו, מהפכת ה... קשה רק לקרוא לזה מהפכה, מפני שבאמת העניין של שוויון הזדמנויות זה משהו שכל כך הרבה שנים הוא בפרונט, אבל כן קורה משהו, אני חושבת, מואץ בשנים האחרונות, שקשור לצורך בגיוון. זאת אומרת, גם היום נניח כשאת מסתכלת על האקדמיה, על שמעניקה פרסים, נניח את פרסי האוסקר, או איך זה מתנהל בארצות הברית, שהיא באמת מלכת הפוליטיקלי קורקט, והם מתווים באמת את הסטנדרטים, בכל הפקה אמריקאית היום יש חוקים כתובים של של דייברסיטי, של מה שנקרא הגיוון האנושי.
כן.
ויש מספר מסוים של נשים שצריכות לקחת חלק, גם מאחורי הקלעים וגם על המסך, של נשים, של אנשים בכל הצבעים, של אנשים בכל הגדלים. זאת אומרת, הנושא הזה באמת של מגוון הוא נורא נורא חשוב ומרכזי. אני כן יכולה לומר שחוויתי את העובדה שאני אישה, אולי בבחירות שלי, זאת אומרת, אולי בעובדה שיש לי 3 ילדים שיהיו בריאים והם כבר גדולים, אבל בכל פעם אחרי שילדתי, החיים החיצוניים שלי, מה שנקרא הקריירה שלי, מאוד הועטה. זו הייתה בחירה, ואני באמת, אני מברכת על זה שהייתה לי את האפשרות לקחת את הבחירה הזאת, כי אני לגמרי חושבת שזו פריבילגיה שלא, שממש לא לכל אחת יש.
נכון.
בשמחתי, הייתה לי את הפריבילגיה לעשות את הבחירה הזו ולהישאר איתם יותר זמן בבית, ולהרגיש שאני מממשת את האימהות שלי כפי שאני רוצה, הוא מבינה את זה. אבל בפועל, אחר כך, לחזור פנימה אל תוך המרוץ, זה קשה. ולא משום שמישהו חוסם אותי או סוגר בפני הדלתות, אלא כי החיים כל הזמן מתקדמים קדימה, וכל הזמן מצטרפות ומצטרפים עוד רצות ורצים. הנה, אני עכשיו מנסה
לדבר מרב מיכאלי.
כל הזמן מצטרפות ומצטרפים עוד רצות ורצים לתוך המרוץ הזה. באופן טבעי, כשאת יוצאת החוצה, קשה לחזור. לוקח זמן להשתלב בחזרה בתוך השטף. אז זה לא שגברים לא יכולים לחוות את החוויה הזו, אבל אני כן חושבת שכשמסתכלים סטטיסטית על אחוז הגברים המובילים בתוך התעשיות האלה, לעומת הנשים המובילות, אין ספק שגברים מובילים במספרים רבים וגדולים, ושזה קשור, כן, למחיר שנשים משלמות על האימהות, על כל מה שכרוך בה.
לגמרי. ואני חושבת שזה בדיוק הפמיניזם, לבחור לעשות מה שנכון לך ומה שמתאים לך, ולהתמודד עם התוצאות. אם את רוצה להיות אימא ולעזוב לרגע את הקריירה, אז את צריכה אחר כך להתמודד עם החזרה לעולם שהמשיך לרוץ בשעה שאת עצרת. אבל זאת הבחירה והיא מספקת. והרעיון הוא, לפחות הרצון הנקי שלי, זה שכל אישה באמת תבחר ותעשה מה שהיא באמת רוצה לעשות, ולא מה שהסלילו אותה לעשות. כי לא כל אישה באמת רוצה להיות אימא ולהישאר עם... לא, סליחה, לא כל אישה באמת רוצה להישאר עם הילדים שלה בבית.
גם לא כל אישה רוצה להיות אימא, תשמעי.
נכון, גם, ויש נשים שמסוגלות להגיד, אני לא רוצה להיות אימא, ויש כאלה שהן אימא, וכל החיים שלהן סובלות.
נכון. אני חושבת שנושא ההסללה הוא נכון לא רק לנשים. בעולם אידיאלי, גם נשים וגם גברים היו יכולים לעשות מה שהם רוצים, כפי שהם רוצים, בהנחה שבאמת כולנו יודעים מה בדיוק אנחנו רוצים. אבל העולם הזה הוא לא אידיאלי, לא לנשים ולא לגברים, ורובנו עושים מעט מאוד מה שאנחנו רוצים, והרבה מאוד מה שאנחנו חייבים וצריכים, כתוצאה מכל מיני אילוצים.
או, או מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים.
ולכן אני באמת אומרת במודעות גדולה אני פריבילגית, עצם העובדה שאני עצמאית, ושלשמחתי ותודה לאל ולנסיבות, אני מצליחה להתפרנס כעצמאית, ואני גם לא מפרנסת יחידה, ויש לי בן זוג, ואנחנו מצליחים לחיות באופן כזה שלפעמים אחד מתייצב בחזית והאחר קצת נסוג לאחור, ולפעמים להפך, שזה מה שקורה בחיים של עצמאים, ובטח של יוצרים עצמאים, לשמחתי זה יתאפשר לי ומתאפשר לי. אני לגמרי מודעת לעובדה שלא כל אחת יכולה לעשות את זה, גם לא כל אחד. וכשאתה, או כשאת שכירה, ואומרים לך, תחי 3 חודשים חופשת לידה ואז תחזרי, אז כן, אז את נאלצת הרבה פעמים לחזור, גם אם את רוצה עוד להמשיך להעניק, לטפל, להיות, שוב, העולם מלא מלא אילוצים. אני כמובן הייתי רוצה כמוך שיהיה יותר, שהחיים יהיו יותר מאוזנים, ושהמרוץ הקרייריסטי פחות ינהל אותנו, אבל באמת זה מורכב.
אז איך אנחנו יכולות לעשות את זה? ליצור חיים יותר מאוזנים.
אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שיש לי 2 בנים גדולים, ובת צעירה בת 10, ואני מסתכלת עליה ועל הדברים שמלמדים אותה בבית הספר, ועל הספרים שהיא נחשפת אליהם, והרבה פעמים זה הרבה יותר מתקדם מהמקום שאני נמצאת בו. זאת אומרת, אצלם לומדים מגדר.
יפה.
אצלם יש המון המון דיבורים על העצמה, והעצמה נשית, ושוויון, ופער, וכל מיני דברים שאני נפעמת לראות את הדברים האלה שהם עוסקים בהם. אני יכולה להגיד שאני מנחה סדנאות בנות מצווה במסגרת בית דניאל, ביחד עם הרבה של בית דניאל, ואנחנו פוגשות שם בנות צעירות ביחד עם האימהות שלהן, לפעמים גם יחד עם האבות שלהן, ואנחנו מנהלות אתן שיח על הגיל הזה, על התבגרות, על שוויון, על נשיות, על האופן שבו הן תופסות את עצמן, באופן שבו הן תופסות את עצמן בעתיד, ואני מאוד נפעמת מהמודעות שלהן, יש איזה משהו שאני רואה בנשים צעירות ובכלל באנשים צעירים, איזה עמוד שדרה שנראה לי הרבה יותר זקוף
מכפי
שלנו היה.
את צודקת, זה מאוד מאפיין אותם. את רובם, הכללות.
כן. תשמעי, ראיתי השבוע בטלוויזיה את ההפגנה שהובילה גרטה טונברג כנגד ועידת האקלים, שהיא עומדת ואומרת, ועידת האקלים זה חתיכת בולשיט, המון המון הצהרות.
ולא עושים שום דבר.
מעשים. וכל כך הרבה ממי שהיו בקהל היו ילדות וילדים, שהתבוננו עליה בהערצה, כפי שמגיע לה. והם תמונת העתיד. וכמו שהם תמונת העתיד בנוגע לאקלים, שבאמת אוי ואבוי איזה עולם אנחנו משאירים להם. אז אם יש תקווה לתיקון, אני חושבת שהיא מצויה בהם, וכנ"ל לגבי העניין המגדרי הזה. הדברים הם בתהליך, הדברים מתרחשים, שינויים קורים לאט וכואב. הם קורים אבל, אנחנו...
את יודעת, ארגון, הארגון, הפורום העולמי אמר שהוא צופה ששוויון מגדרי יהיה רק עוד 136 שנה.
136, עד כדי כך מדויקים הם היו?
לא, לפני שנה, לפני הקורונה, הם אמרו שזה יהיה 100 שנה, אבל הקורונה לקחה את זה 36 שנה אחורה. אני לא יודעת... זה יקרה מתי שזה יקרה, הם מחשבים את זה לפי הנתונים שלהם. הפורום הכלכלי העולמי, אבל אין ספק שהחבר'ה הצעירים עוזרים פה לעשות את זה, אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים עליהם, אז מי מחנך אותם? כאילו, מי מטפל בהם? אם בבית ספר של הבת שלך באמת מלמדים מגדר, זאת אומרת, זה לא באמת, מלמדים מגדר, זה יפה וזה חשוב מאוד, אבל יש כל כך הרבה בתי ספר שלא מלמדים את זה. הבן שלי סיפר לי החודש, שהיה להם שיחה, כי המורה שלהם לומדת מגדר, אז היה להם שיחה על מגדר, ויצאו שם דברים, הם ביוד ב', ויצאו שם דברים שבנות הן פחות חכמות, וכל כך הרבה תפיסות מעוותות של בנים ששומעים אותם בבית, וזה מה שמביאים אחר כך לבית ספר. אז איך אנחנו מביאים את זה שלא ישמעו בבית כאלה דברים, שהתפיסות באמת, התפיסות הקיימות לא תשתלטנה על הילדים הכל כך נדירים האלה. כי הילדים האלה באים לשנות ויש להם מחשבה יצירתית ועמוד שדרה חזק, אבל הם שומעים בבית כל כך הרבה אביתות, גם לגבי הדימוי גוף. הם מסתכלים באינסטגרם ושולחים אותם לעקוב אחרי כל מיני ידוענים וניתוחים פלסטיים ושפתיים ודימוי גוף, והכל כל כך מעוות בגלל אותם רסיסים של תקשורת, של דיגיטציה שאת מדברת עליהם ושל מודעות שמגיעה לכל מקום. איך אנחנו...
זה באמת, זה נורא מורכב, משום שיש מצד אחד את העולם הישן, ואנחנו גם יודעים שככל שחברה היא יותר שמרנית וככל שחברה היא יותר מסורתית, השינויים בה מתרחשים לאט יותר באופן טבעי, והתפיסות הישנות יותר יצוקות ומוצקות שם, וקשה יותר לעקור אותן מן השורש. אז זה מצד אחד, זאת אומרת יש את העבר הזה שמושך חזק אחורה. מצד שני, יש את ההווה, את ההווה הקורץ לעתיד הזה, שבאמת בנוי משפע האינפורמציה המטורף הזה, מהעולם שהוא כל כולו הפרעת קשב אחת גדולה, שמלא במסרים סותרים. זאת אומרת, באמת מצד אחד המון מסרים נורא נורא יפים של שוויון ושל תיקון ושל נאורות, מצד שני, אנחנו יודעים שכל הפייסבוקיות הזו, או כל הרשתות החברתיות, שמצד אחד הן באמת מביאות מגוון של קולות, אבל מהצד השני הן מחזקות את השבטיות, במובן הזה שהאינסטינקט האנושי הוא ללכת עם מי שחושב כמוך. ולכן אנשים... נוצרים, אנשים מתקבצים בתוך הקבוצות האלה של מי שחושב כמוהם, ואם באופן אבסורדי, עם כל זה שיש יותר מגוון של קולות, יש גם פחות סובלנות ונכונות לשמוע
משהו
את מגוון הקולות, כי אנשים נורא מתבצרים באמת בתוך האי הקטן של מה שמשקף את עולמם. ולתוך זה באמת גדלים הילדים שלנו, ששוב, אנחנו יכולים ללמד אותם רק את מה שאנחנו יודעים. את מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים ללמד אותם.
אבל אנחנו יודעים הרבה. אנחנו יודעים כל כך הרבה היום.
אם אנחנו עדיין אחוזים בתפיסות שהן, לא רוצה להגיד שגויות, כי מי קובע מה נכון?
יש, תפיסות הם לא,
שהן משרישות חוסר שוויון, לצורך העניין.
והן עושות לא טוב.
שאני אורה לזוז מזה. קשה לזוז מזה ולחנך אבל אני כן חושבת שאנחנו רואים שיש תהליכים ויש מודעות שהיא הולכת וגדלה וגוברת, וצריך לקוות שהדברים האלה באמת, ככל שהזמן עובר, כולנו נהיה חכמים יותר וטובים יותר בתוך העולם.
אז כן, אז אני לא רוצה לקוות, אני רוצה לעשות. ונמשיך לדבר על זה אחר כך. אנחנו נקשיב לריטה, שביל הבריחה, ונחזור.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. היי שירי. תראי, את גדלת בבית של אנשים מצליחים, משפיעים, גם אמא, גם אבא. מה היה קורה אם היית גדלה נניח בבית מבני ברק או בתפוח, או שההורים שלך וכל המשפחה היו רואי חשבון או עורכי דין? את חושבת שהיית אותה שירי ארצי? שירי אחרת? שירי?
הייתי אחרת. אין פה שאלה. הייתי מן הסתם אדם אחרת. הרי האדם הוא תבנית
נוף מולדתו,
משפחתו ומי שגידל אותו.
אז איך את מחנכת את הילדים שלך לשוויון מגדרי? מה הם רואים בבית? חלק מהעניין זה המודלינג, זה מה הם רואים בבית.
אני חושבת שהם רואים שני אנשים שבעיקר מאוד מאוד מנסים לחפש באופן מדויק מה נכון להם, מה נכון לנו, מה נכון ואמיתי ואותנטי לנו בחיים. פחות אני חושבת דרך הכתבות ונוסחאות ו... את יודעת, אף פעם לא חגגנו נגיד ולנטיין דיי או כאלה, לא שזה חשוב ולא שיש לי בעיה עם אנשים שכן חוגגים, אבל אנחנו כאילו אנשים שפחות מציינים את הדברים על פי המועדים החיצוניים, ויותר באמת יש לנו איזה אולי איזה לוח שנה פנימי כזה שגם דרכו אנחנו בוחנים את ה... את הערכים שלנו, את התפקידים שלנו. בואי נגיד ככה, אני נניח אחראית מטבח בבית, ויפתח הוא אחראי כביסה. אבל זה משום שככה זה יצא, וככה הסתדר, ואני גם אוהבת להיות במטבח, והוא לא הייתי אומרת שהוא אוהב להיות בכביסה, אבל בואי נגיד שכך יצא. זה סתם, זה ברמת, את יודעת, החלוקה בענייני משק בית. אבל אני חושבת שהם רואים שאנחנו נורא שווים
בקול שלכם.
שבו אנחנו מתייחסים אל החיים כאל איזשהו מסע שבו, שאותו אדם צריך לכתוב עבור עצמו. ולבחון כל דבר, האם זה נכון לי, והאם זה מתאים לי, והאם זה אמיתי לגביי. ופחות לקבל הכתבות חיצוניות של מה זה להיות אישה, או מה זה להיות גבר, או מה זה להיות אדם בכלל. אני חושבת שבעיקר אנחנו מחנכים אותם להטיל ספק, ולבחון את הדברים דרך עצמם. וכן, אני רוצה להאמין, גם שאנחנו מחנכים אותם לעשות טוב בעולם ככל האפשר, את יודעת, על פי ההבנה הבסיסית של מה זה טוב, לא להזיק, לא לפגוע, ככל האפשר באמת לנסות להשפיע טוב. זה באופן כללי. ושוב, בהקשר הזה של מגדר, אני אדם נורא נטול אג'נדות מנוסחות.
זה נורא מצחיק שאת אומרת את זה. כאילו, את לא מנסחת את האג'נדות, אבל את חיה אותן בצורה כל כך מדויקת. זה כל כך יפה, כי תקשיבי, אני יודעת, המחקרים מראים, באמת, המחקרים מעידים על זה שבשלוש שנים הראשונות נבנה בסיס התודעה של התינוקות במוח. כאילו, המוח הוא באמת כמעט טאבולה רסה, וכל הנתיבים ההתעצביים נבנים, ועל הבסיס הזה נבנית כל התודעה של הילדות. והשלוש שנים הראשונות, זה כמו שוורן באפוט אמר, במיליון דרכים שונות, זה מה שהם רואים, זה המסרים שהם מקבלים. ואם הם הבית שלך מקבלים את המסרים שאת אמרת עכשיו, של כל אחד יעשה מה שנכון לו מבחינת עצמו, וכל אחד יחקור וישאל את השאלות, ולא יקבל שום דבר כמובן מאליו, אז זה בני אדם שהם הופכים להיות, ואז באמת הכל פתוח. הכל נתון לבחירה אישית, וגם לבנות וגם לבנים, כי אם בן רוצה להיות, לבכות, אז לא אומרים לו מה אתה בוכה כמו בת, או אם בת רוצה לתופף, אז לא אומרים לה זה של בנים. זה בחירה אישית, וזה מה שאנחנו רוצים לשדר לילדים שלנו בשלוש שנים הראשונות האלה, שהתודעה שלהם נבנית, ואחר כך בגני ילדים. אז אני חושבת נכון, שאת אולי לא מנסחת אג'נדות, אבל את חיה אותם לגמרי.
אז קודם כל אני שמחה ותודה על השיקוף הזה, אבל באמת אני רוצה להגיד, אפרופו מה שציינת קודם, שבאופן מסוים, את יודעת, זה לא חוכמה. באמת, במקרה שלי, זה לא חוכמה. אני נורא פריבילגית. אני חיה ואני מודה לאלוהים על זה כל יום, באמת במקום מלא שפע ואפשרויות, והכי לא מוסלל שאפשר לעלות על הדעת. אבל אני יודעת ומודעת לזה שיש כל כך הרבה ילדות וילדים אחרים שיש להם כל כך הרבה פחות אפשרויות ממה שיש לילדים שלי, ושהם חשופים לכל כך הרבה פחות מסרים מעצימים, מאפשרים, מכילים וכו' וכו'. ובאמת, ושוב, ושם צריכה להיות העבודה. לא שיש מקום שבו לא צריכה לעשות
העבודה. העבודה צריכה להיות בכל מקום, זה נכון. וההורים משקפים, ההורים משקפים לנו את עצמם. אמא זה אמא ואבא זה אבא, עם קונפליקטים ביניהם, ואנחנו כתינוקות צריכים להחליט מה אנחנו בוחרים להיות, ואנחנו נורא קטנים. אבל אני חושבת שאולי אנחנו לא יכולים להיכנס לכל בית ולשנות את התפיסות. בסוף כל ילד נולד לבית שבו הוא גדל ומפנים את הדברים שלו, אבל אני חושבת שאם אנחנו ניתן להם, כאילו זה המטרה שלי בעצם, זה מה שאני באמת מנסה לקדם, חינוך לשוויון מינקות, מגיל לידה. ואני חושבת שאם אנחנו נוכל לחנך את המחנכות, או נוכל לתת לילדים סרטי ילדים שהאג'נדה הזאת של תסתכל על עצמך משוקפת, ופשוט לתת להם משהו אחר, מוזיקה אחרת, עם התפיסת עולם שלנו, אולי פריבילגית, אבל תפיסת עולם שלנו, שמאפשרת לילדים לגדול ולבחון ולבדוק את המציאות ולראות איך הם רוצים להתפתח בתוכה, בלי הכתבות ותכתיבים. אז בואי נעשה את זה. אני זורקת לך את הכפפה. בואי תצטרפי, תכתבי איזשהו תסריט לילדים קטנים, לכיתות נמוכות, לגן, שירי ילדים, מילים לשירי ילדים, שיתנו, פשוט, שיסתכלו על משהו אחר מעבר למה שהם רואים בבית, כי זה ילמד אותם פשוט לשאול את השאלות. זה קצת ייקח אותם חוצה מהמקום שהם נמצאים בו.
אז קודם כל, אני אפילו בימים אלה, אני עסוקה בכתיבה של תסריט וסדרה שלגמרי נוגעת גם בהקשר של העניינים המגדריים וגם בהקשר של חינוך מגדרי ולא מגדרי, אבל היא דווקא מאוד פונה למבוגרים ולא לילדים. אבל באמת אני חושבת שהעבודה לא מסתיימת, זאת אומרת, גם מבוגרים צריך לחנך, כמו שאמרת בעצמך. ואני חושבת שאולי, שוב, את יודעת, כשמדברים על חינוך, יש כל כך הרבה ערכים שנכון וראוי לשאוף אליהם. יש כל כך הרבה קלקולים ויש כל כך הרבה תיקונים שכדאי לעשות. אני חושבת שאולי הדבר המרכזי שאני היום, בנקודה שאני נמצאת בה בחיים, הדבר המרכזי שאני הייתי רוצה למגר זה את הפחד. את הפחד מלהיות מי שאתה. את הפחד מלהעז ולבדוק מי את רוצה להיות, מי אתה רוצה להיות, רוצה להיות. מה נכון ומה לא נכון לכל אחת ואחד. את הפחד מלהיות אחרת, מלהיות אחר.
מלהיות עצמי.
אני חושבת שחברה כזו שבה, טוב, בכל חברה יש קושי בקבלת האחר, אז כולנו מונעים מפחד, מהרצון להיות מקובל, שייך. לדוגמה, הילד הנער המקסים מעורר ההשתאות וההתפעלות הזה, שלוקה בתסמונת טורט, עם המקרה הזה שככה כל כך הוצף בסוף שבוע הזה, כמה זה יהיה נפלא אם יהיה לנו עולם שבו נהיה פחות אכזריות ואכזריים זה לזה, ונדע לקבל את מי ששונה ושונה מאיתנו. זה הרבה מעבר למגדר.
אז ברור, זה כל, זה עניין של מודעות. מגדר זה רק נקודה אחת בכל העולם הענק של שינוי המודעות. וכן, וצריך לשנות את המודעות בקרב הגדולים, אבל אם אנחנו, את יודעת, כמו שאמרתי לך, אם אנחנו לא נסתום את החור בסירה, והמים ימשיכו להיכנס, אנחנו כל הזמן נצטרך להוציא את המים, והמטרה שלי זה לסתום את החור הזה על ידי חינוך מגיל לידה, כדי שהילדים מלכתחילה לא יפחדו להיות מי שהם, שיבינו שיהיה להם לגיטימציה להיות מי שהם. ואם אנחנו נוכל לחנך את המחנכות ונוכל לחנך את הילדים, באמת, בשנים הראשונות שהתודעה שלהם נבנית, אז אנחנו נוכל לעבוד בצורה הוליסטית גם על מי שקיים וגם על מי שנכנס לתוך המערכת, ולעשות את השינוי הכל כך חשוב הזה של למנוע את הפחד מלכתחילה ואחר כך למגר אותו.
אמן.
אמן. אז שירי, אני ממש מודה לך שהיית איתנו היום. את באמת אישה מדהימה והשראה, מודלינג לנשים רבות. תודה רבה ששיתפת אותנו, ואת רואה, אמרת ששעה זה מלא זמן, ויכולנו לדבר עוד המון. אז המון, המון, המון תודה שהייתי איתנו.
תודה לך. הלוואי שכל השאיפות והתקוות הטובות, אפילו בחלקן, יתגמשמו ויתממשו, אז...
תקשיבי, אני על זה. אני רק בת 54. מי יודע כמה שנים יש לי, ואני על זה. זה מה שיהיה.
לפחות עד הצונמי הגדול הבא.
כן, עד שיגמר. אז תודה רבה, ותודה לכם, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לטכנאי שלנו, גיל בן פורט. ואחרינו, מפגשים, לא, אין אחרינו כלום? אוקיי, אז אחרינו אין שום דבר, ונתראה בשבוע הבא להתראות.
פתאום על אבן חדה מחוץ למעגל עיניה ריקות לא עצובות היא בכלל לא אוהבת מי שהוא מהם היא שוכבת רק עם המתופף או עם כולם או עם אף אחד לא לפעמים עם מי שנשאר איתה לבד במקרה